רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
טוב, בוקר טוב לכולם. נקודת השוויון 365 עוסקת בקידום שוויון מגדרי, סוגיות שקשורות בשוויון מגדרי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מרצה באקדמיה, מומחית למודעות ותודעה, ועוד כל מיני דברים, אבל נעזוב את זה לרגע זה. אתם מוזמנים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהקשיב לתוכנית באתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ 053-807-1213. והיום נמצאת איתי אישה יקרה שאני מאוד אוהבת, רינה קורש.
בוקר טוב.
בוקר טוב, רינה. רינה, את הקמת, את פיתחת יחד עם עדית, עדית בן פורת.
עדית בן פורת, כן. נכון, לברכה.
כן, זיכרונה לברכה, את שיטת האימון האינטגרטיבי. נכון. והקמתם את בית הספר לאימון אינטגרטיבי לילדים ונוער, שמכשיר מאמנים ומאמנות, בעיקר מאמנות, נכון. ונדבר גם על זה, לטפל לעזור לילדים בגילאים הצעירים שלהם, להפוך לבני אדם משמעותיים בחיים. נכון. ואת גם מלמדת חסידות.
נכון.
אז אני רוצה שנתחיל, אני חושבת, אני אגיד לך למה את פה, כי אני מכיר הרבה אנשים שהם מאמנים ופיתחו שיטות אימון, אבל אני למדתי אצלך לפני, לא זוכרת כמה שנים, אימון ילדים ונוער, ואני מאוד התחברתי לשיטה, כי אני חושבת שהיא מאוד נכונה ומדויקת. והמילה הזאת, אינטגרטיבי, תכף תסבירי לנו בדיוק מה זה אומר אימון אינטגרטיבי ולמה זה חשוב, ואני כל הזמן מדברת על זה פה בתוכניות. אז
ספרי. קודם כל, באמת זו מילה מאוד מוכרת בעולם של המודעות ובעולם של הפנימיות, גוף נפש, רוח וכן הלאה. אני מתכוונת באינטגרטיבי לשילוב בעצם של שישה קודקודים של התודעה. לכוונה, שכל, רגש, מחשבה, דיבור ומעשה. בעצם אף אחד לא מלמד אותנו שמי אנחנו בפנים, מה זה ההוויה הזאת שלנו. אנחנו בעצם מסתכלים החוצה ומבינים משהו על עצמנו מבחוץ, כבר בתור ילדים, ובבית ספר לא מלמדים אותי שיש לי כלי שנקרא מחשבה.
בשום מקום לא מלמדים
לא,
אותנו
לא מלמדים, זהו.
אני תמיד אומרת, זה כאילו זורקים אותנו לאמצע מגרש כדורגל, ואומרים לנו, תתחילו לשחק, ואנחנו מסתכלים על השחקנים, מנסים לעשות כמוהם, ומכניסים גול, ופתאום צועקים עלינו, ואנחנו לא מבינים למה. למה צועקים עליי? אני הכנסתי את הכדור לשער. זה בדיוק העניין, כי אף אחד לא מבין את כללי המשחק, וזה אנחנו פה בפנים.
אני זוכרת שבפעם הראשונה שנתקלתי בחסידות, בספר התניה, שאני מלמדת אותו, אז על הספר מבחוץ, על הקריכה, כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה משפט מספר דברים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ואז שמעתי את השיעור על זה, ומה זאת אומרת, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, אז פתאום קלטתי שבעצם הכלים הכי חזקים שלנו, זה בעצם הפה שלי, המחשבה שלי, הלב שלי, זה נמצא באמת קרוב. זה לא משהו שאני צריכה לסוח של סדנה בעודו.
חלק איתנו.
בשביל לקלוט את זה. אז בעצם האינטגרציה אומרת שבכל מקרה, כל ששת הקודקודים עובדים. זאת אומרת, גם אם לא תהיה מודעת לזה, וגם אם כן תהיה מודעת לזה, המחשבות שלך רצות, הרגשות שלך מופעלים בעקבות הרגשות, הרעיונות, לא חשוב. הדיבור שלך פועל, את מתקשרת עם העולם, בין אם את מודעת ובין אם את לא מודעת. השכל עובד, הרגש עובד, המעשה עובד, הכל עובד. עכשיו, אם את לא מודעת לזה, זה כמו בעל חיים שמסתובב בעולם, שזרם התודעה שלו פועל בלי לדעת שום דבר, הוא מנסה כאילו to figure out, את יודעת, מנסה, משתוקק למשהו, מנסה להשיג אותו.
זה כל מה זה מה שהמדע עושה היום, והמחקר עושה היום, מנסים להבין מה קורה, כאילו, פשוט מנסים להבין מהתוצאות, גם הפסיכולוגיה. לא מבינים באמת מה קורה. מבינים, מנסים לעשות מחקרים, שאלונים, ומהשאלונים, מהתוצאות, להסיק על מה שקורה אצלנו בפנים.
נכון, ואז הדבר הבעייתי זה שלמשל, אם ילד נמצא בבית ספר והוא חווה קושי, ועושים לו אבחון ואומרים לו, יש לך בעיה במקום הזה והזה והזה, גם אם מצמידים לו תווית וגם אם לא מצמידים לו תווית, הוא בעצם לא יודע בדיוק על השדה שנמצא בפנים. הוא יודע שיש איזה משהו בפנים אצלי שהוא לא טוב עכשיו. ואני פועל איתו. עכשיו, האני הזה זה כמו... זה גם לא ברור מה זה הדבר הזה אני. אז האינטגרציה בעצם אומרת, אתה, ההוויה שלך בנויה. ממסלולים שדרכם אתה יכול לאפשר לעצמך לפעול. המסלולים האלה זה כוונה, שכל, רגש, מחשבה, דיבור ומעשה. ובעצם באימון האינטגרטיבי יש מלא תרגילים לכל קודקוד, ואפשר לדבר על זה הרבה כמובן, אבל נגיד, אם יש קושי חיצוני בתפקוד לילד, אז אפשר בעצם לראות איזה קודקודים צריך ללמד אותו to own them. כאילו, למשל, אני בכלל לא יודעת ילד... שיש לי בעלות על המחשבה שלי.
אז אם ילדים יותר עובדים על המחשבה, או יותר על הרגשות?
קודם כל זה מופע, זה אינטגרציה. הרי, בכל מקרה יש לך את הכל. אבל אם ילד, למשל, יש לו בעיות של קשב, של ארגון פנימי, של נוכחות, זאת אומרת, בקודקוד של השכל יש לו יותר עניינים, אז אנחנו ניתן לתת יותר תרגילים לכיוונים האלה. אם יש ילד שיש לו בעיות יותר, קשיים יותר בדיבור, בתקשורת הבין אישית, בביטוי העצמי שלו, בהתעניינות בזולת, ביצירת מרחב נעים בינו לבין הזולת, נלך יותר לקודקוד של הדיבור. אם יש ילד שהרבה הרבה ביטחון עצמי נמוך, אז אני הולך למחשבה.
כדי לעשות סדר בדיבור, כדי לעשות סדר במחשבה, ולכן זה מה שהתרגילים באים לעשות בעצם?
זה בעצם להגיד לו, יש לך... תראי, זה כמו מלמדים ילדים קטנים שיש להם איברים בחוץ. אז מלמדים, המון דברים אני יכולה לעשות בידיים. נכון, יש מלא שירים על הידיים, אני יכולה לצבוע איתם וזה וזה וזה. ונורא נורא גאים, אנחנו נורא גאים כשילד קטן יודע להגיד שיש אפאפיים, מרפקים, אבל אין לו מושג מי הוא מבפנים. זאת אומרת, מבפנים לא הגוף שלו. כן, לא שיש לי לבלב וכבד, שזה גם נורא נורא חשוב, אבל מי אני, מי זאת ההוויה הזאת שפועלת בתוך הגוף הזה?
ברמת ההוויה, לא
כן,
ברמת
בדיוק.
החומר.
ואז, אם אני יודעת שיש לי איבר במרכאות שנקרא מחשבה, שהוא זורם, כלומר, הוא כל הזמן פעיל, כמו הלב, הוא כל הזמן פעיל. אבל הוא אצלי פעיל. זאת אומרת, הוא לא פעיל בעולם כמו שהעצים צומחים מטבעם. אצלי הוא פועל, והוא אצלי במרחב שלי, אני יכולה לעשות עם זה משהו. אז אני חושבת שהמסך הראשון שצריך לעזור לילדים להבין, זה קודם כל שהמחשבה שלהם זה לא הם, זה מחשבה שלי, זה לא אני, זה רגש שלי, זה לא אני, זה מעשה שעשיתי, זה העבר שלי, זה לא אני, ושאני נמצאת כאן, אני יכולה לעשות, להתחיל לעשות בחירות. עכשיו, זה נשמע מאוד טריוויאלי ופשטני, מה שאני אומרת, אבל אני צריכה ללמוד לעבוד עם הטקסט הפנימי שלי, למשל אולי, לגבי מחשבות.
זה לא נשמע טריוויאלי. אולי פשטני, אבל לא טריוויאלי בכלל.
זה נשמע שהתחיל להגיד, כמו שיש לנו סלוגנים כאלה, כמו שכולם מצטטים את רבי נחמן. אומרים, אדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות וכן הלאה. זה יפה לדעת את זה, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע איפה נמצא הרצון שלו. לא יודע איך לעבוד עם מטרה, עם הרצון, עם קושי. לא יודע איך לעבוד עם הרגש. זאת אומרת, זה כאילו להיכנס לתוך איזשהו עולם מדהים שקיבלנו אותו, פנימי, ולעבוד משם, ובעצם התוצאות של זה יהיו בחוץ. כמו שלמשל המשקפיים שלך היפהפיים, הם תוצר שהתחיל בעצם בראש של איזשהו מעצב. הוא ראה אותם בעיני רוחו באופן שלם, ואחר כך בתהליך כלשהו, לא חשוב כרגע, כן, אנחנו יכולים ליצור, אנחנו יכולים לעשות דברים בעולם, דרך משהו שמתחיל בפנים. אנחנו כל כך לא ערים לבפנים הזה, אז האימון האינטגרטיבי, זו אינטגרציה כזאת. האינטגרציה השנייה שהוא עוסק בה, זה בעצם לקחת רעיונות גבוהים, ולהביא אותם לידי ביטוי לילדים.
דוגמה.
למשל, מה שאמרתי קודם עכשיו, שרעיון, שכל דבר שאתה רוצה ליצור אותו, הוא צריך להתחיל בראש של מעצב. אם את רוצה להיות ילדה שמחה בעוד 3 חודשים, אנחנו נעשה הרבה עבודה על זה, אבל אם את תראי בעיניים, בדמיון שלך את עצמך כל הזמן, ממורמרת, עצובה, שמתנכלים לך, שהילדים בכיתה לא אוהבים אותך, וכל הזמן תראי את התמונה הפנימית הזאת, את יוצרת את זה בעצם. אז יש כל מיני תרגילים שמראים את הרעיון הגדול הזה, וזה יוצר ניצוץ נורא נורא גדול אצל ילד, שלא משנה מה הנסיבות בחוץ. פתאום אני מגלה שאני מעצבת, שיש לי את היכולת הזאת. פתאום אני מגלה שאני משמעותית. למה אני משמעותית? כי גם מי שעובר אימון אינטגרטיבי קצת מרגיש את הייחודיות שלו. אני אתן לך למשל דוגמה, אני אומרת לילד לצייר, או אני מלמדת את המאמנים יותר נכון, כי מלא עושים את זה גם כן היום, לצייר את הנוף שהוא הכי אוהב, מה שעולה בתוכו. אז נגיד שילד מצייר הרים וים וציפור ועץ דקל. ואז אני אומרת לו, תאר לך שהתמונה הפנימית הזאת בעצם מייצגת 4 כוחות בנפש, שיש לך אותם בילט אין שקיבלת אותם, אתה לא צריך להתאמץ בשבילם. אז מה זה הרים בשבילך? אז כמובן, אני לא נופלת על ילד ככה, כן? אבל בתוך תהליך הזה הוא אומר, וואלה, הרים שלי זה העוצמה שלי, יש לי עוצמה. ואז אני אומרת לו, תסביר לי איפה העוצמה הזאת נמצאת. איפה, נגיד, לאחרונה השתמשת בעוצמה הזאת. אז הוא יכול להגיד, בכדורגל, לא משנה, הרגשתי את הכוח שלי, את ה... או יכול להגיד במבחן במתמטיקה. הבאתי את ה... שיחקתי אותה כאילו. והציפורים זה, זה החופש שלי, זה אני חופשי, אני לא אומרים לי מה לעשות, יש לי את הראש שלי, את הרעיונות שלי. זה, פתאום מגלה שיש בעצם עולם שלם בפנים בתוכו, שהוא בילט אין, שהוא בא איתו, איזה אורות מאוד מאוד גדולים, שרק רוצים לבטא את עצמם החוצה, בלי תחרות עם מישהו אחר, בלי להתנגד למישהו אחר, זה גילוי מאוד מאוד גדול, האימון האינטגרטיבי, ככה, לגלות רעיונות גבוהים בתוך ילד, לראות את האינטגרציה של כל חלקי ההוויה שלך. וכן, ואני באה גם מהאינטגרציה גם של אקדמיה ושל אלטרנטיבה.
שזה דורש אינטגרציה.
כי בעצם, כן. אני עשיתי בעצם תואר שני בחינוך מיוחד בבר אילן לפני 30 שנה, ולמדתי אבחון לפני 30 שנה, והיה לי חסר נשמה.
אני למדתי ביולוגיה לפני 30 שנה והיה לי חסר נשמה.
נכון, כי אני באמת חושבת שמערכת החינוך, כל מה שצריך, צריך להשאיר את הכל ורק ללמד את המורים לעבוד עם הנשמה של עצמם.
צריך לעשות אימון למורים.
נכון, ואכן יש הרבה מאמנות שלנו שעושות בבתי ספר, כן.
כי אנחנו גם כבני אדם לא...
לא כל כך יודעים.
כולנו היינו ילדים, וכשהיינו ילדים עוד לא היה בכלל אימון לילדים, בטח לא אימון אינטגרטיבי.
נכון, אני חושבת שאנחנו די פורצות דרך בעניין הזה.
ועד היום יש המוני מבוגרים שלא מבינים שיש בתוכנו את הדברים האלה שמפעילים אותנו.
נכון.
שהכל צריך להיות לפי מה שצריך להיות. צריך, צריך, צריך.
שיש לי מסע לעשות אותו, שהוא הרבה יותר פנימי והרבה יותר עמוק וגדול ומאיר עיניים, מאשר ה...
נכון, והילדים באמון האינטגרטיבי רואים איך הם באמת יכולים לקחת את היצירה של עצמם ולייצר משהו מתוכם, וזה נותן להם הרבה כוחות ליצור את המציאות שלהם, כן, באמת להיות כן. אדונים לעצמם.
ולחיות את פרח החיים, ככה אנחנו קוראים לו. פרח החיים זה כזה, אם אני עיגול באמצע, אז יש לי עלי כותרת שזה אני והמשפחה שלי. ויש לי עלי כותרת שזה אני והחברים שלי, ועלי כותרת שאני והגוף שלי. על הכותרת שאני והיצירתיות שלי, וכן הלאה וכן הלאה. ואז בעצם אני יכולה לחיות את הפרח של החיים שלי במלואו. יותר ויותר, בוא נגיד ככה.
יס. אמן.
אמן.
עכשיו, אנחנו בכל זאת בתוכנית שעוסקת בקידום שוויון מגדרי ובמגדר. עכשיו, ילדים, יש היום הרבה ילדים שהם עסוקים בעניין המגדרי, וגם מכתיבים להם את העניין המגדרי. איפה זה בא לידי ביטוי באימון?
קודם כל, יש תופעות כאלה שצריך להסתכל עליהן. את יש לך ראייה רחבה, אז תסתכלי איתי בראייה רחבה ב-20-25 שנה האחרונות, יש פריצה נורא גדולה של המודעות, נכון? אז פתאום יש איזה שוויון כזה בין מה שקורה לילדים לבין מה שקורה למבוגרים. למשל, היו שנים של בעיות קשב, ואז המבוגרים התחילו לפתח מיינדפולנס. זה קשור אחד לשני. כאילו, לא שמים לב, אבל זה קשור. היו שנים מאוד חזקות של סיפור על הספקטרום. מבוגרים התחילו לפתח את כל הסיפור הזה של מעגלים, מעגלי נשים, מעגלי גברים, פייסבוק. זאת אומרת, כאילו תקשורת בין אישית הרבה יותר עגולה, כאילו הילדים מסמנים בקצה איזושהי בעיה, שהמבוגרים בעצם מתחילים לגלות פתרונות לבעיה הזאת. זה כאילו נראה לא קשור. עכשיו אנחנו נמצאים באזור של הרבה חרדות. אפשר להגיד שזה הקורונה, המסכים, לא משנה. ואנחנו רואים שהרבה הרבה מבוגרים עוסקים בשאלה, מי אני? מה המשמעות של החיים שלי? מה אני עושה כאן? כי חרדה זה בעצם לצאת מהגוף, כאילו.
חרדה זה ניתוק מעצמי.
ואז אנחנו מגיעים גם לתופעה חדשה יחסית, של עניינים של ג'נדר. זאת אומרת, אני לא מדברת גם הומוסקסואליות, כן? אבל גם סיפור שאני לא נמצא בגוף שלי.
תשמע, יש לי, אני חושבת שאמרתי לך, שיש לי כן. שתי חברות,
כן.
שנולדו להם שני בנים.
כן.
לא, נולדו להם בן ובת. אני קיניתי כי לי שלושה בנים.
כן.
והם נולדו להם בן ובת. אז עכשיו לשתיהן יש שני בנים.
כן.
זאת אומרת, שתי הבנות הפכו לבנים.
וואו.
והרבה שנים הם לא הרגישו נוח בגוף שלהם, עד שהם החליטו שזה לא מתאים להם. כן. זה גם בן שלי בכיתה, לא בכיתה, עוד לפני שהוא היה בכיתה. כשהתחלנו עם ההפרעות קשב וריכוז, ואני מדבר בזה הרבה שנים, אז הוא אמר לי, אני רוצה להיות בת.
כן.
אני חושבת שהוא היה בן 5, אז הרופא אמר לו, בוא תחכה את גיל 18. אמרתי לו, אתה רוצה להיות בת, תהיה בת, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, אבל כן. כאילו זה משהו שהוא...
אפשר לדבר על זה הרבה, אני לא יודעת, מה איתו היום, הוא איתה? זה בת או שזה
לא,
בן?
לא, הוא נשאר בן, הומוסקסואל, אבל בן.
Okay. אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, על הרצון. עוד פעם, אני לא אלך לכל מקרה בגופו, לגופו. אבל באופן עקרוני, אני חושבת שאפשר לראות שלילדים שיש להם בעיית נגדר, יש גם עניינים אחרים. זאת אומרת, כמו שאת אמרת על בעיית קשב ו... יש איזה בלבול בכלל בתופעה של ההוויה. זה מה שניסיתי להגיד קודם על הקשב, אחרי זה, כאילו, קודם כל נוכחות, אחרי זה קשר בין אישי, אחרי זה גוף נפש, זה החרדות, ואחרי זה שאלת השאלות, כאילו, מה זה אומר להיות אני בכלל בעולם הזה? מה זה אומר גוף? מה זה אומר אני? ויש הרבה בלבול. זאת אומרת, אני לא ראיתי, אנחנו לא ראיתי הרבה, ברוך השם, אבל מה שראיתי ומה שאני שומעת ממאמנות שלי שפוגשות ילדות, ילדים, ילדים, ילדות, זאת אומרת, שלא נוח להם בגוף שלהם, זה שיש עוד הרבה עניינים אחרים. ואנחנו לפעמים לא יודעים בדיוק מה קשור למה, כי יש גם משהו בלגיטימציה, נגיד להיות טרנסג'נדרים היום, יותר מאשר לפני 10 שנים, ברוך השם שזה ככה, כן? אני אומרת את המילה ברוך השם, כמה שזה נשמע מצחיק ליד זה, אבל ברוך השם קודם כל שילד יכול להרגיש את מה שהוא מרגיש, אבל יש הטעיה מאוד מאוד חזקה למדיה. זאת אומרת, לפני 20 שנה, אם הייתי מרגישה, בתור נערה נגיד, שיש לי איזה משיכה לילדה מסוימת בכיתה. אז, ומישהו היה אומר לי, בשכל של היום, זה בסדר. כולם נמצאים על איזשהו ציר, כולם מרגישים חלקים כאלה, חלקים כאלה. זה שאת נמשכת לילדה, לא אומר מיד שאת לסבית, זה שכאילו, תחקרי את זה קצת, את הדבר הזה, among others, בתוך עצמך. זאת אומרת, תחקרי גם את היכולת המתמטית שלך, תחקרי גם את הקשר שלך לגוף שלך ואת התחושה של החיבור שלך לאדמה, תחקרי כל מיני דברים. זה לא רק שאת צריכה עכשיו לחקור אם את לסבית או לא לסבית, או שאת בגוף שלך או לא בגוף שלך. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו יורדים יותר לרזולוציות עכשיו, של מי הבעלים פה בפנים על ההוויה שלי, אם יש לי תפקיד כאן. ועכשיו זה מעניין אותנו לגבי הגוף שלנו, אבל אני באופן אישי חושבת שהרבה הרבה הרבה מהסיפורים קשורים גם לסביבה, לא רק לתורשה. ראיתי בת אחת שהייתה אצלי, שהיא נשארה בת בסופו של דבר.
זה לא תורשה. בעיניי זה דין אנרגטי, זה לא...
כן, כן, אבל יש את המאבק הזה, את יודעת, הישן הזה, אבל הייתה איזו ילדה שהגיעה בגיל 12, עם גדים גדולים, עם שיער סתור על העיניים, מתחבא כאילו מהעולם. ומבחינתה היא לקחה את זה לכיוון של להיות בן. זה בסדר, כן? אבל אנחנו, מה שאנחנו עשינו זה לאט לאט, קודם כל, לחקור את הביטחון העצמי שלה באשר היא. לחקור את הקשר שלה למחשבות שלה באשר היא, או הוא, לא חשוב. קודם כל, תתחברי להוויה שלך, תרגישי טוב בעולם, מעצם זה שאת נמצאת כאן.
לנתק את המגדר מההוויה בעצם, בשלב הראשון.
בשלב הראשון, כאילו, קודם כל להרגיש את עצמי.
כן.
את עצמי שלי, כן? העצמי שלי הוא בעצם הוויה בטרנספורמציה.
הוא אמיני, העצמי.
העצמי הוא בכלל לא מוגדר. כאילו, זה כמו להגיד, אבל יש לה יסודות, זאת אומרת, לך יש יסודות בנשמה שלך, שהן בעצם האורות שלך. את יודעת מה זה להיות, יש לך נוריתיות מיוחדת, ולי יש ריניות מיוחדת, שגם אם תכניסי מישהו אחר לתוך כאילו כביכול לתוך הגוף שלי, או לתוך ההוויה שלי, הוא לא, הקומבינציה הזאת היא ייחודית מאוד. יש לך תפקיד בעולם להביא את הייחודיות ואת האור המיוחד שלך, אבל זה לא קשור לאם יש לך פין או פוט. זה לא קשור למשיכה המינית שלך. זה לא קשור אפילו למקצוע שתעסקי בו, אם את עורכת דין או שאת מורה. זה לא משנה, שזה משהו באור, בייחודיות, שהוא הווייתי, ואני חושבת שאחרי שהתחלנו לעשות את זה, יום אחד היא הגיעה עם סיכות על הראש וקוקיות כאלה מגניבות. היא באה לה לחקור את הדבר הזה של להיות כאילו מגניבה, עם סמלה ועם זה, והרגישה נוח עם זה. אז גם זה יכול לקרות, זאת אומרת, אני חושבת שהסיפור של המגדר, והסיפור של המיניות, והסיפור של הקשב, והסיפור של החרדות, הם בעצם הזמנה לכניסה פנימה. זה כאילו כמו ששאול הלך לחפש את האתונות והוא מצא מלוכה, אתה הולך לחפש משהו כי אתה מרגיש לא נוח, כי חסר לך, ואז אתה מוצא מי אתה באמת. אני חושב שזה הדרך, זה הדרך שאני רוצה לעודד אותה, נגיד ככה, נקרא לזה ככה.
יפה. עכשיו אני רוצה שנשמע שיר שבחרת. חיוכים של אחת ולברשטיין. אחר כך תסבירי לנו למה דווקא חיוכים.
טוב, אחלה. מעולה.
אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא, אם הפרחים סתם מחייכים אל העולם, אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמיים, אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם? אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספר, אם צחוק הילדים נשמע צנון ולא רחוק, צוחק השוק הים הפעמון של בית הספר, אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק? כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותו. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם, כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכעוס, אך בזהירות, לא להרוס, אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר. הכל יהיה טוב יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם לשיר. אדם הולך בעיר והיא שלו והיא זרה לו, והוא שותק והעולם כולו שותק. לפתע בדיוק מולו תינוקת התחייכה לו, והאדם צוחק והעולם כולו צוחק. ושוב נושקת שמש את העיר המאוהבת, גל שובה בבקל נושק לסלע שוב ושוב. האור נושק לצל והפסים את הרכבת, רק אנו שוכחים מה שכל כך כל כך חשוב. כדאי, כדאי ללמוד מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו יהיה פתאום כותו. כדאי לחלום ולקוות, נסו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב. כדאי גם לחייך, מותר לכעוס, אך בזהירות, לא להרוס, אפשר לרקום חלום נפלא ביום סגריר. הכל יהיה עוד טוב יותר ודאי, אבל בינתיים אפשר לבכות ללא סיבה, אפשר גם
לשיר. עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, רינה קורש. חיוכים. טוב, נראה לי שלא צריך להסביר למה השיר חיוכים, אבל בואי תגידי כמה מילים.
אני חושבת שכולנו יודעים מה הצחוק עושה לגוף. יש כבר כל כך הרבה מחקרים על זה, אבל אין כל כך הרבה מחקרים על הבחירה לחייך. זאת אומרת, כל הנושא הזה של הבחירה לצחוק והבחירה לגישת חיים, היא באמת, היא נורא נורא בתולית בעולם. כן, אז בחסידות מדברים על זה שמוח שליט על הלב. במובן הזה שהמוח, המוחין דגדלות, כאילו המוח הגדול, הרעיונות הגדולים, הרחבים, חיבור לבורא או למשהו נשגב, לא משנה, אנחנו לא ניכנס כרגע לעומק, אבל החיבור הזה, שהוא יורד ללב במובן של האהבה ושל השמחה, החיבור הזה, ההחלטה הזאת, כן, להשתמש במוחין שלי, כדי להכניס את עצמי לתוך מקום, פריפריה, מציאות, לא משנה איך נקרא לזה, שהיא פריפריה שיכולה לפתוח אפשרות לאחר כך. אתן לך דוגמה כזאת, למשל, אם אני אגיד לך את המילה כישלון, ואנחנו נעשה מדיטציה על המילה כישלון, כלומר, היית עוצמת את העיניים שלך, נושמת עמוק ורואה את המילה כישלון, כף שין, למד וו נון מול עינייך ונושמת, היית רואה כל מיני דברים שהמוח יעלה. הוא יעלה בעיות, הוא יעלה רפיון ידיים, וכאילו ייווצר לאט לאט קיר אנרגטי בפנים. כדאי לעשות את זה. כן?
זה מה שיקרה.
כן. כדאי לעשות את זה ולהרגיש את התחושה הזאת של הקיר, של הקיר. כאילו, כל המוח והלב פשוט נסגרים מהאפשרות של הדבר הבא. ואם הייתי אומרת לך, תחשבי עכשיו כשאת אחרי הכישלון דקה. מה הצעד הבא שלך לגבי משהו שאת מאתגר אותך בחיים כרגע? לא היה לך שום. צריך לעשות את זה בשביל להבין, כאילו, תגידי, אין, אני קורבן. אין לי שום דבר מה לעשות. באמת, היא אומרת לך, בוא נמדות על המילה שמחה, חיוך, נגיד, כן? נמדות עליה.
נמדות, נעשה מדיטציה.
נכון.
נמדות.
נכון, נמדות, כן. ונראה את המילה השין מהם חטא-היי, ונסתכל עליה בעיניים הפנימיות וננשום. ואז אנחנו נראה שהמוח והגוף מתחילים להפריש כל מיני דברים.
השמחה.
במשך דקה נהיה עם זה, ואז אני אשאל אותך, מה הצעד הבא שלך לגבי מה שמאתגר אותך? אז תרגיש שתגידי, אוקיי, קודם כל, השלב ראשון זה להאמין, או לסמוך, או... זאת אומרת, שהמרחב של השמחה, או המרחב של החיוך שאני בוחרת בו, מאפשר אחרת את הצעדים הבאים לאתגרים שאני עומדת בהם, או, 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 או להיות בקשר נעים יותר, או לא משנה מה. המרחב הזה הוא מרחב יקר ערך. כן, בתורה, בתהילים כתוב, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. כי, או מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אתה רוצה לפתוח מרחב כדי להיכנס למשהו ולהשתנות, להתגלות, להתפתח, תלמד להכניס את עצמך לתוך מרחב מסוים. כי המרחב השני הוא, 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 הוא באמת, זה כאילו...
הוא מוריד את התדר, הוא מדכא.
ואז הוא יוצר איזשהו קיר, אנחנו לא מבינים למה זה קורה.
אני מבינה.
את מבינה. אבל בגלל זה בחרתי את חיוכים.
יפה. אני חושבת שפשוט הנשמה היא בתדר גבוה. וכשאנחנו...
בטח.
וכשאנחנו בתדר נמוך, אנחנו לא מסוגלים להתחבר אליה. וכשאנחנו אומרים, אני חושב, אני יושב עם עצמי, אז עצמי כן. זה בעצם הרובד הפנימי הנשמתי, וכשאנחנו...
זה השתלשלות קצת כזאת,
ברור,
כן.
ברור, זה נכון. מורכב הרבה יותר, אבל...
אז השאלה היא איך מלמדים את הילדים את הדבר הזה, זה הסיפור.
בדיוק, בדיוק.
התרגיל ו... למשל חצי דקה, את מכירה אותו, את זוכרת כן. אותו, שחצי דקה אני מתעצבנת בתוכי ואני כועסת וזה. ואז בעיניים עצומות כל התרגיל הזה. וחצי דקה אני מתגלגלת מצחוק. וחצי דקה אני נושמת ומקשיבה לנשימות העמוקות שלי והקולות בחוץ. ועוד פעם אני עושה את הסבב הזה של ברר, צחוק, נשימה. ועוד פעם, כעס, צחוק, נשימה. משהו קורה בארבע וחצי דקות האלה. אני קולטת שאני יכולה לעבור ממצב למצב. אני קולטת שמשהו נפתח ככל שאני יותר מכניסה צחוק. אני קולטת שהפתרון לבעיה שלי, או נגיד, הצעדים הראשונים כדי לפתור את הבעיה שלי, היא מתוך מרחב, לא מתוך צמצום. זו חוכמה נורא נורא עמוקה, שכשאת אומרת אותה עם ניצוץ בעיניים, שכאילו הנשמה משתלשלת לתוך נפש יותר מצומצמת, אז מבוגרים מבינים אותה. זה פותח את הלב שלנו מבוגרים, אבל ילד זה כאילו כמו, את יודעת...
זה גדול, זה גדול עליו.
כן, אני חושבת שגם מבוגרים, דרך אגב, מתקשים עם זה. לי באופן אישי שלוש בנות. הגדולה שלי, אני נורא גאה בהם, כן? אבל כשאני אומרת משפטים כאלה, ואני לא נותן לדוגמאות או תרגילים או כלים...
נו, אמא, מה את רוצה מאיתנו?
בדיוק, לא, הם לא, אפילו לא מסכימות איתי ברמה עמוקה. הבת שלי הגדולה עושה דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית. היא עובדת בשניידר, את יכולה לדמיין שכאילו יש לנו קשר, הקשר המילולי שלנו קצת בעייתי בנושא הזה?
לגמרי.
או מפרה, הייתי אומרת?
אמור להפרות, השאלה כן. אם יש רצון לקבל משהו
יש,
כזה.
יש, תראי, אני חושבת שגם עולם של הפסיכולוגיה, אני רואה את זה מאנשים שמגיעים אליי לקורסים. כאילו, יש לי 1,200 של אנשים שבאו לקורסים, מתוכם הרבה מורות, הרבה יועצות, הרבה מטפלות, וגם פסיכולוגיות. ש... גם רואים את זה בתוכנית הלימודים של האקדמיה, בפסיכולוגיה, אני יודעת כי הבת שלי גם עוזרת מחקר כזה באקדמיה, וזה, אז אני רואה שמכניסים לשם פסיכולוגיה חיובית בשנים האחרונות, מכניסים לשם CBT
ו-NLP.
מה זה האותיות האלה? CBT ו-NLP, כל הכלים האלה, שאגב, האימון האינטגרטיבי לחלוטין, מתוך התפיסת עולם העמוקה, משתמש בכלים של העולם הזה, זאת אומרת, כאילו גילה אותם במרכאות, החסידות גילתה את זה במרכאות הרבה הרבה לפני כן, הקבלה, והעולם האלטרנטיבי גילה את זה לפני כן, שבעצם יש קשר מאוד מאוד הדוק, אני קוראת לזה חשמל בקורס, כי אני חשה את המילה. יש מילים, Neuro-Linguistic Programming, זה בעצם תכנות של המילים שאני אומרת, ומשפיעים על מערכת העצבים שלי. ברור. שיש קשר, אז פתאום מגלים את זה. ברור שיש קשר בין המחשבות שלי, CBT, Cognitive, Behavioral Treatment. ברור שיש קשר בין המחשבות שלי לבין ההתנהגות שלי. מחשבה, דיבור, מה זה? זה כאילו פשיטה, מה שנקרא. אבל כאילו האקדמיה הייתה צריכה לגבות את זה, והבת שלי כל הזמן אומרת לי...
במחקר, ברור.
כן, תעשי דוקטורט על זה, אז כל העולם מקבל אותך. אמרתי, אני אומרת, דנו שאני לא צריכה שכל העולם האקדמי יקבל אותי, כאילו, אני לא צריכה להוכיח את הדבר הזה. יש אלפי ילדים בישראל.
אבל בשביל זה, חברי צעירים יעשו את המחקרים האלה.
כן, אבל אני אומרת, יש אלפי ילדים בישראל שקיבלו אימון מהמאמנות.
עכשיו בוא נדבר... של אימון
אינטגרטיבי, כן.
בוא נדבר על המאמנות ועל המאמנים.
מה, בקטע של מגדר?
כן, כאילו, אנחנו מדברים, משהו, אנחנו מדברים על מאמנות, רוב המאמנות הן מאמנות. רוב המאמנים הם מאמנות.
בית
ספר למאמנים לילדים ונוער זה מאמנות. מה קורה עם הגברים? ולמה חשוב שיהיו מאמנים גברים?
קודם כל זה מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, אבל יש כניסה יותר גדולה. אני חושבת שהגברים בשנים האחרונות יותר ויותר נפתחים לעולמות הפנימיים שלהם, קרי, אני לא רוצה להגיד לחלקים אנשיים, כי אז זה כאילו לא נוח כזה לזוז בכיסא, אבל זה חלקים רכים, חלקים מקשיבים, חלקים מכילים. אגב, אני חייבת להגיד שבתפיסה היהודית העתיקה, הגבר הוא מאוד 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 מכיל, והוא נותן ביטחון, והוא משפיע טוב, כדי שהאישה שלו תוכל להישען עליו, והילדים יכולים להישען עליו. האישה היא מרחב שמגדל ומצמיח את, את הילדים. זאת אומרת, יש לה עוצמה מאוד מאוד גדולה, כי היא מכניסה המון כוחות לילדים בתוך הבית. היא עושה אווירה, לא משנה, אנחנו לא נכנס כרגע לבית היהודי, אבל הגבר במקור היהודי הוא לא ג'ון בריון. ממש לא, גם תסתכלי רגע באלפי שנים אחורה, משה רבנו אף פעם לא ראיתי אותו באיזה פסל של שרירים.
כן.
וגם לא הרמב״ם ולא זה, זאת אומרת, אנחנו, הגברים שלנו במרכאות, הם מוזמנים להביא את להעמיק בחוכמה שלהם ולהביא את החוכמה שלהם, חוכמת הלב. זה תבונה עמוקה של גם לימוד וגם להביא את האור החוצה. אז יש איזה בלבול קצת לגבי התפקיד שלך הגברי, ואז כל העיסוק, או נגיד הרבה מאוד מתעסקים עם body building, במקום intro building, נקרא לזה ככה. אבל יותר גברים נכנסים לעולם הזה, כי הם מרגישים שכאילו הם פספסו את החלקים הרכים שלהם, והם רוצים להביא אותם לידי ביטוי. כשאמרו להם בגיל 4,
הילד... יותר גברים נכנסים לעולם האימון?
אני חושבת שגברים נכנסים לעולם האימון. יותר ויותר אמאות מבקשות לילדים שלהם, אם יש, קודם כל, גברים מאמנים. זאת אומרת, נער בגיל 14, שחווה, לא משנה מה הוא חווה קריירה, בעיות קשב, בעיות בביטחון עצמי, קשיים חברתיים, לא משנה מה. יש איזה ערך עמוק בזה, שגבר יכיל אותו, יקשיב לו. יש איזה ערך מאוד מאוד עמוק, כי גם הילד שכל הזמן רואה נשים.
זה מודלין.
מאוד מה?
מודלינג.
יש מודלינג, ואני חושבת שכאילו מפספסים משהו. אני חושבת שהרבה נגיד אמהות מחפשות גננים לגן. גננת וגנן.
כן.
ויש משהו כל כך מקסים בגנן שהוא רך. אנחנו לא שמות לב לזה, אבל נגיד 50 שנה האחרונות, הפמיניזם מאוד 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 התפרץ, נכון? אז נשים חזקות זה משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין עכשיו את את הנשים. אני חושבת שקצת אכלנו אותם בגלל הדבר הזה.
כן, הפכנו לנשים גברים.
קצת, כן. אז זה לא מפתיע ש... אני אפה על זה, כאילו, אני מרגישה סבבה עם שני החלקים האלה שבתוכי, והם חיים במיזוג גדול. אני מרגישה עוצמתית, ויחד עם זה מאוד מאוד רגשית, ופגיעה, וחשופה.
ומצד שני, הגברים לא הפכו לגברים נשים.
בדיוק, וזה הזמן עכשיו. זה הזמן עכשיו, ולכן כשגבר מגיע לילד בן 14 שיש לו התפרצויות זעם, והוא בא עם הקשבה, והוא ברח, והוא בא והוא מסתכל לו בעיניים, יכול לסתכל לו בעיניים, והוא יכול להיות איתו, ויכול להיות את התרגילים, וזה מאוד מאוד גברי, משהו בילד מקבל עוד קצת, כן, עוד קצת לנשמה שלו, מאשר רק היא מאמנת. אני חושבת ככה, את יודעת, זה כאילו לא... זה לא נבדק מחקרית, כי אין מספיק מאמנים שאני אראה את הדבר הזה. אבל אני ראיתי בכל המאמנים שמגיעים, יש בהם חלק מאוד מאוד רך, מאוד מאוד עדין. נשים שעבדו בפנימיות, למשל, כאילו מדריכים בפנימיות נוער בעייתיים. אני אומרת דברים שעולים בדעתי. היו לנו גם אנשי עסקים, כמו שיש נשות עסקים שמגיעות גם... אני חושבת שאת, למשל, באת מעולם אחר לגמרי לאימון. באת מעריכת דין, אני חושבת, נכון?
כן, אבל אחרי שכבר התעסקתי ב...
התעסקת בעולם הרוח. אז יש כאלה שנגיד, מחשבת על כל מיני נשות שיווק, אנשי מחירות, עורכי דין, נשות ביטוח, כל מיני כאלה. מעט גברים, הרבה יותר נשים, שבלב חלמו לעשות משהו שקשור ללב. ובגיל 40 בערך, שעוברת איזו טלטלה כזה של להבין... יש לי מקצוע, יש לי אישה וילדים, יש לי אוטו, יש לי וילה, יש לי זה, אבל אני מרגיש ריקנות, ואז גם אלה מגיעים. כן. כן.
שזה גם משהו שצריך לאמן, טוב, זה צריך לאמן את כולם, כאילו להתחבר ללב. אני חושבת
שהאנושות
נתנה כל כך הרבה לגיטימציה לשכל, וכל כך...
לשכל הלא נכון דרך אגב, אני חייבת להגיד שלשכל יצא שם לא טוב.
לראש.
לשכל, כאילו, ה-no mind הזה, אני לא ממש מתה עליו. כאילו, כל הפסטיבלים האלה של ה-no mind, הרבה שכל, הרבה דאגות, זה לא נכון, כי יש שני חלקים לשכל, יש שכל של קטנות. זה כאילו כל הזמן להיות עסוק, קוראים לזה בחסידות, חיי בני ומזוני. כאילו, אתה עסוק כל הזמן בפרנסה שלך, כל הזמן במעמד שלך, כל הזמן במקום שלך, במשפחה שלך, של הילדים שלך יהיה טוב, של עצמך יהיה טוב, של אשתך יהיה טוב. כאילו, what's in it for me כל הזמן.
כן,
זה מקום נמוך. זה לא השכל. השכל, כשמדברים על השכל, מדברים על contemplating, כלומר, התבוננויות גבוהות דרך המחשבה, שחתול לא יכול לעשות את זה. אוקיי? ואם אתה יושב במערה, ואתה כל הזמן עוקב אחרי הרווח בין המחשבות, אני לא חושבת שלזה התכוון המשורר, לפחות לא במקרה שלנו. לא במקרה שלי, לשבת ולהסתכל על הרווח בין המחשבות, ואז שאני חוזרת לעיר, אז אני בעצם מתעצבנת על כולם, ורבה עם כולם, וחושבת שהם לא רוחניים מספיק, ורק אני רוחנית מספיק. זה שטויות ברסק עגבניות, הדבר הזה.
כן, כי המחשבה היא בעצם עובדת על שני, על שני היקומים. היקום הליניארי והיקום הקוונטי, של, גם של הפיזי וגם של...
בשפה שלך, כן.
בשפה שלי וגם כן. של הנשמה, כאילו. כן. הרובד האנרגטי הוא רובד קוונטי, זה לפני שהוא הפך לחומר. החומר זה מה שאנחנו רואים, זה המחקרים, זה גם יש לי תואר בביולוגיה, אז גם מה כן, שאמרו כן, לי פעם, כן, כן. זה אם לא הוכיחו זה לא קיים. כן, כאילו כן. זה מה שאמרתי.
אני חייבת לספר לך סיפור על הבת שלי השנייה.
אוקיי.
בת שלי השנייה, אני משוויצה עכשיו קצת, כן?
תשוויצי.
היא בשנה שישית רפואה. היא מסתובבת בתל השומר, במחלקה. והיא אומרת, את יודעת מה חסר לי? הכל יש. חסר לי שרופאים יסתכלו בעיניים של חולים עם הנשמה שלהם. שהיא אומרת דבר כזה, את יודעת, יש לזה, הרי אני לא הולכת איתה להסביר לה איזה ערך רפואי יש לדבר הזה.
לאהבה.
לאהבה.
לאהוב את הבן אדם.
ולהיות מחובר.
גם שהבן אדם יאהב את עצמו.
כן, כן, כן. ואיזה ערך יש לרוח? רפואי, אני מתכוונת. אני בטוחה, בטוחה, בטוחה שיש מחקרים, את תגידי לי, כי את יותר בענייני מחקרים, שמראים ש... אני פשוט מרגישה את זה, גם את מרגישה את זה, שכשאני טובת לב, שזה הטבע הבסיסי שלי, שאני טובה, אז פשוט יותר טוב לי בעולם. כאילו, זה... ועוד פעם, זה לא קשור למה שאני עוסקת בו.
הייתה פה שבוע שעבר דוקטור ליאת יקיר, והיא סיפרה. שכשהגברים לוקחים חופשת לידה, מה שקורה בהקשרות שלהם עם התינוק, זה שהמוח שלהם מפריש את ההורמון אוקסיטוצין, שזה הורמון אהבה. וברגע Amen. שהוא מופרש, אז ההורמון הזה קיים. Amen. אחר כך שהם הולכים למקום העבודה שלהם, הם לוקחים איתם את האוקסיטוצין, ומביאים את האהבה למקום את העבודה. אוהבים,
כן.
ואז מקום העבודה, אם הם כן. הבוסים, הוא לא מקום עבודה רעיל, כמו שיכול להיות מקום עבודה, שעובד רק עם אותו מוח, כמו שדיברת קודם.
מוח קטן.
המוח הקטן.
כן, המוח ההישרדותי בעצם.
בדיוק,
כן.
בדיוק.
מקסים,
וזה
מקסים.
משנה את, כן. את החוויה של הכל, כן. ובסוף זה גם משנה את הבריאות, כן. כי...
אני רוצה להגיד עוד משהו, כאילו שאנחנו נפספס את זה גם, שלגבי האימון, שבעצם הקושי של הילד הוא הזמנה לגילוי של הייחודיות שלו. זה גם כן משהו שצריך להגיד אותו, אני חושבת לכל אחד מאיתנו, שבעצם הקשיים שלנו בחיים הם הזמנה להבין את המטרה שמסתתרת מתחת לפני השטח, שבעצם אני רוצה לגלות אותה. זאת אומרת, אם יש לי בעיית קשב, אני לא אומרת את זה ככה לילד, אני אומרת את זה כאן בתמצית התמציתים, אבל אם יש לי בעיית קשב, אז הזמנה שלי זה לפתח נוכחות. זאת אומרת, זה הצעד הבא שלי, כשבן אדם אומר, אני לא יודע מה אני רוצה עכשיו. נשמה, תסתכל על הקשיים שלך, ותנסה להבין את המפתח, את הקוד הסודי, מה מספרת לך בעצם הבעיה שלך. זאת אומרת, אם יש לי בעיה של קשב, אז ההזמנה שלי זה לנוכחות יותר גבוהה, ללמוד לעבוד עם המיקוד שלי, לשפר יותר את הארגון הפנימי שלי, ולראות מה מתגלה מהמקום הזה. אם יש לי בעיה של ביטחון עצמי, אז ההזמנה שלי זה לגדל את מי שאני, זאת אומרת, לגלות את מי שאני, או להתרחב למי שאני, ככה. אז יש קשר מאוד גדול בין קושי לבין תקומה, גאולה, גילוי. זה לא התפיסה הרגילה שאומרת שאם יש קושי, אז צריך לרפא את הפצע. קושי זה לא פצע. קושי זה הזמנה. קושי זה חבר. כי כשהוא עולה, אז אני אומרת, אוקיי, אז אתה אולי תספר לי מה הדבר הבא שאני צריכה לעשות. ולא מה שקורה בחוץ. כאילו, אם אני נוסעת ורואה כזה שלט שכתוב עליו, אתם מוזמנים לבית מלון, זה, 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 אז אני אומרת, יאללה, אני אלך לשם, זאת המטרה שלי. מטרה לא יכולה לבוא מבחוץ. מטרה היא מגיעה מאיזושהי הקשבה פנימה, וגילוי דרך הקשיים שלנו, דרך ה... במרכאות החסרים שלנו, היא מגלה את הצעד הבא. ואם אנחנו היינו הולכים דרך הקשיים שלנו, יוצאים ממצרים, הולכים במדבר, היינו מגיעים לארץ ישראל די ישיר, כאילו.
כן.
כן.
בדיוק כמו שאני מסתכלת על יעל שרר, שהדליקה את המשואה. והקימה את הלובי למלחמה באלימות מינית. אז היא חוותה התעללות מינית בילדות. וזה במקום, את יודעת, אנשים יכולים כן. לקחת את זה, הלכו לי החיים, מרסו אותי, אני לא יכולה לעשות שום כן. דבר.
היא הקימה לובי.
היא הקימה לובי, והיא שינתה חוקים, והיא מתוך החוויה, היא קודם כל עשתה סרט.
כן.
סרט דוקומנטרי, כן. על כביסה מלוכלכת, על מה שהיא חוותה. כדי לתת השראה לאנשים אחרות, ואחר כך היא אמרה, אוקיי, נמשיך הלאה. הקימה את הלובי הזה, ומשנה את החוויה של נשים שעברו התעללות מינית.
כן. גם... את מדברת כבר על שליחות, נורית.
נכון, זה שליחות, אבל אני, זה אני בגדול, אומר... אבל לכל בן אדם יש...
את השליחות רק... שלו.
בדיוק,
כן.
ולכל
כן.
בן אדם יש את הקושי שלו, אני מסתכלת על
זה
עצמי.
ענק, כן.
כשאני נכנסתי להיריון, היה לי נורא קשה להגיד שאני בהיריון, כי באותו רגע זה היה כאילו... הסטיגמה, כאילו חותמת שאני אישה. כי אני נולדתי למשפחה שיש בה, היו לי דודים וילד, ואחים.
בנים.
ומי שבוכה הוא נקבה, ומי שנוהגת לא טוב היא נהג בלי ביצים. וזה היה המסרים שקיבלתי בבית. ופתאום שאני בהיריון, זה היה כאילו, מותק, את אישה. אין לך מה לעשות. הלך
וואו.
עלייך. זה היה השפלה נוראית מבחינתי. אני וואו, לא הבנתי וואו, את זה. עד גיל וואו, מאוד וואו. מאוחר למה זה היה לי קשה. אבל תראי לאן זה הוביל אותי דווקא לתחום של מגדר. את מבינה?
זה הוביל אותי לתחום של מגדר, זה הוביל אותך להתבונן פנימה, תודה. אבל לחבר את החלקים
בדיוק,
שלך.
בדיוק.
מדהים.
ואצל כל בן אדם זה אותו דבר. זה בדיוק כמו שאת אומרת. זה מתחיל מהבעיה הקטנה, אבל כן. הבעיה הקטנה לוקחת אותנו לדבר הבא ולדבר כן. הבא.
אבל אני רוצה רק להגיד שלא תהיה תחושה כאן, זה כל ילד שיוצא מאימון, אז הוא הולך לעשות דברים גדולים. לא חובה.
לא.
גם אם הבחורה הזאת, אני לא זוכרת את השם שלה, זאת
יעל, יעל שרר.
יעל שרר, הייתה דרך הטיפול בעצמה, בפגיעה המינית שהיא עברה, הייתה בעצם מגלה מיניות בריאה. מה זה בשבילה? ושהיא הייתה, מגלה את עמוד השדרה שלה, שהוא מעבר למיניות, וכן הלאה וכן הלאה, והייתה מתהלכת בעולם עם איזה... שלמות פנימית ועם איזה גובה פנימי, גם אם היא לא הייתה עושה את השליחות האדירה הזאת שהיא עשתה, זה דבר אדיר.
ויש הרבה
דקו.
בנות כאלה, יש
להמון,
המון
המון,
בנות
בטח.
כאלה וגם המון בנים כאלה.
נכון.
וזה לא, זה בדיוק העניין, לקחת את זה לכיוון חיובי ולא לתת לזה להוריד אותנו.
ולגלות הקושי, את זה.
לגלות את זה ולתת לזה מקום.
יש שם שדה שלם של גילויים שעוד לא היו, והם צריכים לעבור דרך התודעה שלי.
לגמרי.
כן, כן.
לגמרי. איפה אנחנו מבחינות הזמנים? שוקי ל... יש לנו עוד קצת זמן. אנחנו ויתרנו על שיר, כי מעניין...
ויתרנו?
ויתרנו, כי מעניין אותי לשמוע מה...
אוקיי.
מה יש לך להגיד?
אוקיי.
אז בואו נדבר רגע על הביטחון העצמי של הילדים והילדות. אני כאילו... אני מרגישה ש...
וגם של מבוגרים.
הילדות, יותר של הילדות, כי את יודעת, אני רואה... אני רואה גם שהקול של האישה, הקול של, כאילו, היחס שנותנים לנשים,
כן.
אומרים, בוא ניתן להיסטרת הזאת לגמור לדבר, ואחר כך ניתן לה לדבר.
את עדיין רואה את זה.
אני עדיין רואה את זה.
כן, את עוסקת בזה, אני פחות רואה את זה.
אני עדיין רואה את זה, ואני שומעת את זה מאנשים אחרים. ומצד שני, אני רואה ש... הרבה שנים כבר עשו וחוקקו חוקים שמיישרים את המגרש ומייצרים שוויון לגברים ולנשים. ועדיין
כן.
נשים חוששות לעלות על המגרש.
כן.
חוששות להגיש מועמדות להצעות עבודה, כי אין להם את כל הפרמטרים, וגברים מספיק שהם רוצים את העבודה, וגם אם אין להם שום פרמטר בדרישות, הם מגישים את המועמדות.
כן.
איך אנחנו, למה זה קורה, ואיך אנחנו גורמים לבנים, להסתכל על בנות כשוות, ואיך אנחנו גורמים לנשים להעז ולעשות דברים כמו בנים.
קודם כל, אני אלך פנימה עוד פעם.
תמיד.
כי כשאני אומרת...
אין מה לעשות במקום אחר.
כן, בדיוק. כשאומרים ביטחון עצמי, אז קודם כל צריך להבין מה זה עצמי. אוקיי? יש לי ערכה שהוצאתי אותה לאחרונה, שהיא הולכת ישירות לוואטסאפ של הילד. היא בנויה מ-18 סרטונים קצרים של דקה וחצי, ותרגול שהילד יכול לעשות עם עצמו בנוגע לביטחון עצמי. אבל הרעיון הבסיסי אומר שהעצמי שלך הוא לא קשור לאישור בכלל. אני יודעת שזה מובן לך מאליו. אבל
לי,
הרבה מאוד מבוגרים וילדים ובני נוער חושבים שהערך שלהם הוא ערך תלוי.
בתגובות של אנשים אחרים.
כסף, במעמד, בשנות השכלה, ביופי, כמובן, אלמנט היופי, את יודעת, כאילו, תסתכלי רגע על קרם גוף שמוכרים בטלוויזיה, ומראים מישהי שמורחת קרם, ואז כל העולם אוהב אותה. לא משנה השליה כרגע של הפרסום, כן, אבל זאת אומרת שיש משהו חיצוני שאני צריכה לעשות בשביל לקבל איזה אהדה. ואם אין לי את החיצוני הזה, אם אין לי את היופי הזה, ואם אין לי את השנות השכלה האלה, ואם אין לי את הכסף הזה, אז אין, אנחנו כאילו טבולה רסה, אנחנו כאילו ריקים מבפנים. זו תפיסה שממש צריך לשרש אותה מהיסוד. הערך של החיים שלך הוא לא מגיע בגלל מה שאת עושה, מי שאת. הוא בכלל לא. הערך שלך, את קיבלת אותו. אני אגיד לך מהקדוש ברוך הוא. את יכולה לחשוב את המחשבות של ההווייתיות שלך, אבל זה ברור שהערך שלך לא קשור במקום חיצוני. עכשיו, כשהורים מתייחסים לילדים שלהם, אני חושבת שיש כאן עבודה הורית מאוד מאוד חזקה גם, כן? אימונית, אבל גם הורית. כשהורה אומר לילד שלו, איך אני אוהב אותך על המאה הזה, יאללה. וכשהוא מקבל 40 הילד הזה, ההורה אומר לו, אין, ביאסת אותי עכשיו. זה כאילו הוא אומר לו במילים אחרות.
אתה זה הציון שלך.
אני יותר מחובר אליך כשיש לך 100. אני פחות מחובר אליך כשיש לך 40. זאת אומרת, אתה צריך לשאוף לזה, שבשביל להיות אהוב, אני לא אומרת שהם אומרים את זה בדיוק, אבל כאילו החברה שלנו משתמע מזה ככה, שבשביל להיות אהוב, בשביל להיות אהובה, אני צריכה לשקול בצורה מסוימת, אני צריכה שיהיה לי בטן בצורה מסוימת, אני צריכה שיהיה לי
לעשות מה שמצפים ממני.
כאילו, בקיצור, הבנת. ובעצם הערך שלי בכלל הוא ערך בלתי מותנה בכלל. יש לי, יש לי מקום בעולם, אני חיה וקיימת, לא בזכות אישורים, אני חיה וקיימת, כי קיים זה מקום. זאת אומרת, יש לי מקום, הנה עובדה, אני תופסת מקום. לא משנה כמה אני שוקלת. אני תופסת מקום. מישהו נתן לי את המקום הזה, זה בורא העולם, הוא נתן לי מקום בעולם. כן, פיזית, אני תופסת מקום בחלל. אני חיה כמו שעץ חי, וכמו שכל הדברים מתפתחים וגדלים. ההוויה שלי חיה וצומחת וקיימת בעולם הזה, זה בכלל לא קשור לבחוץ. אז קודם כל, מבחינת הביטחון העצמי, להבין שביטחון עצמי זה אומר ביטחון בעצמי. למי יש ביטחון עצמי גבוה? למי שיכול לבטוח בעצמו, בעיקר בעיתות משבר. כי זה שילד נורא נורא מצליח ומסגשג וזה וזה, ואומר, וואלה, יש לי ביטחון עצמי משהו, זה לא באמת ביטחון עצמי, זה תגובתיות להצלחה הזמנית שלו.
כן, להשגים.
כן, אז כשהוא ייפול קצת, אז הביטחון שלו עצמי ייפול, זה לא שהביטחון העצמי שלו ייפול, זה בעצם מלכתחילה לא היה לו ביטחון עצמי. מלכתחילה הוא לא בטח בעצמו. מתי אני הכי צריכה את הביטחון שלי? כשאני נמצאת באיזשהו מקום פחות טוב, אז אני בעצם פותחת בעצמי, בהוויה העמוקה שלי, בפוטנציאל שלי, במי שאני באמת, בנשמה שלי, שם אני בוטחת. פותחת בקדוש ברוך הוא. ביוחד
שיהיה בסדר.
מה?
ויודעת שיהיה בסדר ולא נכנסת לדיכאון.
ויודעת שיהיה בסדר, וגם אם יהיה קשה, אני אמצא בתוכי כוחות לעמוד בתקופה הזאת או במצב הזה. אני אחפש עזרה, אבל בכל אופן אני לא אפס כשאני בדאון.
כן.
זה הסיפור.
טוב, הייתי ממשיכה לדבר איתך כן. לנצח, אבל אנחנו נסיים חיננית אחרינו, שוקי. כן, אז אחרינו. חיננית לויפר, דוקטור חיננית
לויפר פלד. מפגשים מחוץ לקופסה.
ותודה לרינה קורש.
תודה רבה לך.
איזה כיף לדבר איתך. אימון אינטגרטיבי לילדים ונוער מרתק. ותודה לך שוקי שהיית איתנו, שעזרת לי בתוכנית. ובחרתי לנו שיר אהבה.
אוי, זה יופי.
גם של מתי כספי, גם של יהודית רביץ. אני פחות אוהבת שירי אהבה, אבל, אבל במקרה הזה זה, זה מתבקש. איך זה נקרא? שירה, כן. לא, זה לא שיר אהבה.
סמבה.
שיר אהבה, סמבה, כן.
סמבה, יש לשניים. גם תני לו פרח.
לא, תני לו פרח בפעם הבאה.
בפעם.
סמבה
אז מה? מה
סמבה לשניים.
סמבה לשניים, נפלא.
אז להתראות.
את לא איתי, אני כאן לבד. כשאת לא איתי, אין טעם כמעט. אני אש בלי אור, סתרה בלי כוכב. שם עובדות הדרכים סירה ללא ים שדה בלי פרחים העצב תמידי העצב חתום אם אינך לצידי אז אני
אין מקום.